לבחון את יחסו של הרב שלמה זלמן אוירבך כלפי המדע, אני משער שאדם מספיק מוכר, לא צריך להציג אותו. האם הוא מאמץ את גילוייו של המדע, או שמא מתעמת עמם? לצורך כך בחרתי, גם מפאת קוצר הזמן, בשתי סוגיות מרכזיות מאוד מבין הכרעותיו ההלכתיות, והן האחת, החשמל וההלכה, והשנייה, קביעת רגע המוות. לגבי החשמל בהלכה, אנחנו נראה עניין של אימוץ. אנחנו יודעים שאחד החידושים בעולם המודרני זה נושא החשמל. הדבר הביא גם לדיונים רבים בקרב פוסקי ההלכה כבר למעלה מ-100 שנה על מהותו של החשמל, מה טיבו ובעיקר מה הנפקמינה שלו בנושא שימושו בשבת. ישנן בערך כ-5 אסכולות מרכזיות בעניין הזה, יש שאוסרים את זה משום מבעיר ומחבא, יש משום מכה בפטיש או מתקן מנה, מתקן כלי, יש שאוסרים משום מוליד, יש שאוסרים משום מבשל, ויש, וזה החזוני, שאוסר משום בונה וסותר. זו שיטתו של החזוני, שאיתו ניהל הרב שלמה זלמן אוירבך חלופת מכתבים בת 2, כאשר הוא ראה שהחזוני שלו חוזר בו מנושא הבונה וסותר, הוא פשוט חדל, נותר איתן בדעתו, אבל הפסיק את השיח עם החזוני בנושא זה. זה מעניין לראות, וכנגד זה יוצא גם הרב אוירבך, שפוסקים רבים, עם רובם, אם לא כולם, לא ידעו, באשמתם או שלא באשמתם, מה טיבו של חשמל זה. החזון איש, למשל, מדבר על הכוח החשמל שמעורר כוחות טבעיים בחוט עצמו, ואז החוט נותן את חלקו בזרם, לכן הוא דן את מחבר המעגל כנותן צורה לחומר. אגב, זה מונח אריסטוטלי, אריסטוטלי, שחומר וצורה, והחזון איש משתמש במונחים מהפיזיקה האריסטוטלית כדי לפתור בעיות של חשמל ומודרנה. זה מעניין בפני עצמו. הרב שלמה זלמן אוירבך, בניגוד לרבים לפניו, לומד את הסוגיה לעומק. החברותא שלו עם פרופסור זאב לוי מן המפורסמות, הוא גם מציין אותו בעצמו בספרו שו"ת מנחת שלמה, ויש להם מעין חברותא, הרב שלמה זלמן מלמד אותו גמרא, והוא מלמד את הרב שלמה זלמן פיזיקה, ומתוך כך הוא גם מעיד על עצמו, הוא קרא בעצמו ספרי מדע רבים, והגיע למסקנות שלו בנושא החשמל. הוא היה בחור די צעיר כשהוא התחיל לחסוק בסוגיה הזאת, ההגדה מספרת שהוא התחיל את העיסוק בגיל 18, בגלל שאימו הייתה לקויית שמיעה והייתה נזקקה למכשיר, והוא היה צריך להיכנס לעובי הקורה, לדעת מה הדין שימוש במכשיר זה בשבת. האגדה מדברת על גיל 18, מה שכן ברור לנו שהוא היה בן 25, הוא הוציא ספר מאורי אש, וזה באמת ספר שגם נושא הסכמתו של מרן הרב זצ"ל, והספר הזה הוא באמת בחור צעיר, ספרו מפציע בעולם, כספר באמת מעבר לידיעותיו התורניות המופלגות, הוא גם יודע לעשות שימוש גם במונחים מודרניים, מדעיים, ובאמת מבין טיבו של החשמל. הדבר הזה מקבל משנה תוקף, שמי שקצת מכיר את הרב שלמה זלמן ואת הכתיבה שלו, ודאי היא משופעת בהרבה ביטויי ענווה. אבל דווקא כשהוא מגיע לנושא של שימוש במדע על מנת להכריע בסוגיות הלכתיות, הלשון שלו תקיפה, נועזת, ואולי זה נובע מהעובדה שהוא יודע שהוא זה שבאמת למד את הנושא ואחרים לא. ואני פה אביא ציטוט מדבריו, ושוב, כאשר נזכור שהוא ענב מאוד בכתיבה שלו. ואף שיודע אני, לפני כן אני רק אומר, השיטה שלו שבעצם לפתוח זרם חשמל זה כמו לפתוח ברז מים. אין איסור בלפתוח מעגל חשמלי בשבת. כמו שיש זרם מים, אנחנו פותחים וסוגרים, ככה מי שפותח וסוגר זרם אלקטרוני הוא אותו דבר. ותכף נראה את שיטתו שלו בעניין האיסור בשימוש, או שם הזה בכלל אסור, אבל המסקנה שלו, וכך הוא אומר, ואף שיודע אני שרבים יתמיהו על כך, וכמו זר יהיה דבר זה בעיניהם, עם כל זה, האמת הוא כדברנו. זה בכלל שימוש בספרות הלכה, האמת הוא כדברנו, אני צודק. וברור בעיניי שזה מוזר רק לאלה שאינם יודעים כלל מה טיבם של המכשירים האלה. ובסוגריים הוא כותב, וחושבים מחשבות הבל, מי שמכיר את רב שלמה זלמן קצת מזדהה, כך הוא כותב, וחושבים מחשבות הבל שחוטי הטלפון או גלי הרדיו מוליכים ממש את כל האדם. וכדי להוציא מליבם טעות זו, הערכתי מאוד בביאור הדברים, הוא סוגר סוגריים, אבל לא ליודעים את האמת, שהם יודעים שאני צודק. כי בדבריי בזה, בדברי בזה, עם מביני מדע ויודעים בהלכה, כולם הסכימו לי. ואז אומר אמירה, וגם פשוט הדבר שאין לחלק בזה בין שבת ויום טוב, כיוון שגם ביום טוב אסור להדליק חשמל. וכאן בהערת שוליים הוא מתייחס לבעל ערוך השולחן, לא פחות ולא יותר, שהתיר למעשה להדליק חשמל ביום טוב, בחושבו שבתוך חוטי החשמל יש אש. ופשוט כשאני פותח את המתג, אני מעביר מאש לאש, וזה ביום טוב מותר. אז בעל ערוך השולחן מתיר להדליק חשמל ביום טוב. הרב שלמה זלמן מתייחס אליו ואומר, אף שהגאון בעל ערוך השולחן זצ"ל מצדד בירחון בית ועד לחכמים להתיר הדלקת חשמל ביום טוב, היינו מפני שלא ידע שזרם איננו כלל אש. בהמשך, וכמוהו היו עוד גדולי תורה שלצערנו טעו בזה. וגם יש אשר שגו לחשוב שכל סגירת מעגל של חשמל בשבת יש בו משום מבעיר, אף על גב שאינו מדליק כלל שום אש, בחושבם את עצם הזרם לאש, ופה הוא מתייחס גם באיזשהו מקום לחזון איש ואחרים. אם נסכם את הדקות האחרונות של עיסוקו של הרב שלמה זלמן בנושא חשמל, אנחנו רואים שמבחינתו הוא מאמץ את המדע בשתי ידיים, תוך שהוא משתמש בביטויים חריפים, משהו נגד אלה שלא עשו כמוהו, והעינו לפסוק הלכה בנושא שלא ידעו ממינם ומשמאלם. אגב, לשיטתו, דבר אסור ומותר בחשמל זה רק מה המשמעות של השימוש. אם המכשיר החשמלי הוא מבשל, אז זה איסור דאורייתא שמבשל. אם המכשיר החשמלי הזה הוא מבעיר, כמו נורת להט, אז יש פה איסור דאורייתא שמבעיר. אבל אם המכשיר בעצם לא מבשל ולא מבעיר, הוא די מתלבט עם זה. אני רק אומר שהוא ודאי לא אוסר את זה מדאורייתא, ויש מכשיר שהוא במפורש, בתשובה מפורשת במנחת שלמה, הוא מתיר להשתמש בשבת, והוא המכשיר המעברר החשמלי, שיכול להיות בניין אב לכל מכשיר אחר חשמלי, שהוא לא מבעיר ולא מבשל. אני אך יסייג את העניין, הוא מתיר את זה להלכה. הוא אוסר את זה למעשה, לא בגלל שלא כך היא ההלכה, אלא משום שהוא חושש לה מהארץ. שהם יבואו לבית של תמיד חכם ויראו אותו מדליק ונטילטור בשבת, הם לא יבחינו בין מכשיר זה למכשיר אחר, ויבואו לחלילה להדליק מכשירים שאיסורם הוא מדאורייתא, ולכן הוא חושש. אף על פי כן את התשובה הוא מסיים שבשעת הדחק מותר. זאת אומרת, לפי הרב שלמה זלמן אוירבך, בגלל שמעבר החשמלי, זה יש פה רק פתיחה של זרם אלקטרונים, אין פה מבעיר, אין פה מבשל, יש פה פתיחה וסגירה של כמו זרם מים, זרם אלקטרונים, שימושו יהיה מותר בשבת. ראינו אם כן, שבסוגיה זו, הרב שלמה זלמן מאמץ את הטכנולוגיה, מאמץ את המדע, מאמץ את כל הגילויי מודרנה האלה, גם מבחינה הלכתית, ומזה אולי גם אפשר ללמוד משהו על גישתו בסוגיה הכללית של תורה ומדע. לפני שנאמר מה גישתו שלו, אולי אסקור בקצרה ממש, ואני פה מסתמך הרוב על מחקריו של פרופסור נורמן לאם, בנושא של תורה ומדע, הוא מבחין במספר קטגוריות, אני בחרתי לצורך העניין ארבע ובקצרה. אחת זו גישתו של הרמב״ם, שכבוד הרב זולדן עסק בה בקצרה. הרמב״ם למען אמת, לא רק שהוא מתיר ללמוד מדע, מי שקצת יותר חוקר מה דעתו של הרמב״ם בנושא של מדע, הרמב״ם לא מחלק בכלל בין תורה למדע, מדע זה תורה ותורה זה מדע, את המדע הוא מגדיר כמעשה בראשית, והוא אינו אלא חלק מהפרדס, וזה בדיוק מה שקרה עם ארבעה שנכנסו לפרדס. זאת אומרת, המדע, קרי מדעי הטבע, מה שהיה בזמנו של הרמב״ם היה, מה שהיום היום, זו התורה. אמנם כבר חלקו עליו רבים, והיה לזה הרבה נפקמינות, גם לגבי קרבה לארמון וקרבה לריבונו של עולם. הייתה עליו ביקורת קשה, הכסף משנה כבר כותב, הוא כתב מה שרצה וחבל שנכתב. אחד מהמפרשים של הרמב״ם על מורה נבוכים כותב, דברי רבנו אלה ראו להם מגניזה ויותר מכך השריפה. זאת אומרת, לא אהבו את הרמב״ם בעניין הזה, אבל זו גישתו של הרמב״ם, זהות בין תורה למדע. הגישה השנייה, כך מזהה נורמן לאם את גישתו של הרב קוק, שהוא טוען, המסקנה זה אבל הדרך שונה, והיא גישתו של הרב קוק. הרב קוק טוען נורמן לאם גם כן מאמין שתורה הוא חלק ממדע, ומדע הוא חלק מתורה, אבל הוא, לא נעריך כרגע איך הוא מוכיח את זה, יש לי גם פה כמה ציטוטים, אבל הוא מגדיר את זה כדגם המיסטי. זאת אומרת, בגלל גישתו ההוליסטית של המכלול כולו במשנתו של הרב קוק, גם החול והקודש, גם התורה והמדע הם מכלול אחד. ולכן יש פה מסקנה שתורה הוא מדע, מדע הוא תורה, אבל הדרך היא שונה לגמרי מדרכו של הרמב״ם, היא מה שמכונה הדגם המיסטי. קטגוריה השלישית בסקירה הקצרה שלנו היא מה שמכונה הגישה האינסטרומנטלית שרוצה, שמייצגה האולטימטיבי זה הגאון מווילנה, והגרא אמר, וזה ציטוט מתלמידיו, למען האמת יש פה שתי גרסאות, כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משערי החוכמות, לעומת זה יחסר לו 100 ידות בחוכמת התורה, כי התורה והחוכמה נצמדים יחד. ולכן הוא גם העיץ ברבי ברוך משקלוב, אחד מתלמידיו לתרגם את ספר אוקלידס לעברית. זאת אומרת, זה, המדע הוא אינסטרומנט, הוא כלי כדי להבין את התורה. הוא לא חלק מהתורה, אבל בלעדיו אתה לא תבין הרבה. פה חסר לך אחד, פה יהיה חסר לך לפי גרסה אחת. 10 או 100. המדע כאינסטרומנט. הגישה הרביעית, וזה גישתו של פרופסור לייבוביץ, שהוא פשוט, הוא לא מבין על מה הדיון וכל הסיפורים של סתירה בין תורה למדע. פרופסור לייבוביץ מחלק בין עובדות לערכים. העובדות מיוצגות במדע, הערכים בתורה. המדע מלמד אותך מה קורה פה בעולם הזה, התורה מלמד אותך איך להיות עבד השם, ולא קרב זה אל זה, ואין מקום פה לסתירה. התורה היא לא ספר מדע, ולא ספר רפואה, ולא ספר סגולות, ולא ספר היסטוריה, פשוט ספר איך להיות עובד השם. וככזה, אין לא אמורה להיות, וגם לא צריכה להיות, ואין סתירה בין תורה למדע. אחר הסקירה הקצרה הזאת, אני מוכרח להודות ש... כשבאים לחקור מהי גישתו של הרב שלמה זלמן אוירבך בסוגיית תורה ומדע, אין לו אמירות מפורשות. אבל אנחנו כן רואים, תוך ההתנהלות שלו, בתוך התשובות, שהוא עסוק בשפיר ושיליה, אנחנו רואים שהוא משתמש בדרך כלל, אני אומר שיש פה גם אפשר ימינה ושמאלה, באופן כללי, אם ניקח את סוגיית החשמל כדוגמה, מדובר פה בגישה אינסטרומנטלית. המדע עוזר לי לחשוף את התורה. ומי שלא נעזר במדע, אין לו מושג גם בהלכה. ולכן הוא העיז לומר את הדברים שאומר נגד גדולי עולם, ומי לנו גדול כמו ערוך השולחן, ואף על פי כן הוא לא נרתע מלומר שהוא פשוט לא ידע על מה הוא מדבר. כי הוא לא ידע מדע. אגב, זה יכול להיות כי בזמנו גם אף אחד במדע עוד לא ידע, אבל ההלכה שלו, ודאי הפסיקה שלו למעשה, היא לא נכונה קטגורית. עד כאן ראינו את... סוגיית מדע ותורה כאימוץ שבא לידי ביטוי בחשמל והלכה. עכשיו אני רוצה לפנות לסוגיה אחרת, מרכזית מאוד בפסיקתו, הוא היה סך הכל אחד משלושת עמודי ההוראה בתחום אתיקה רפואית ובסוגיית קביעת רגע המוות. הסוגיה הזאת עלתה לא מזמן לכותרות עם הרב עובד יוסף והרב יוסף שלום אליושיב בנושא כן לחתום על כרטיס אדי או לא לחתום על כרטיס אדי, מה שברור שאף אחד מהם לא חידש שום דבר, מה שהם אמרו הם כבר לקחו לפניכם, בין אם זה הרב משה פיינשטיין, בין הציצי ליעזר והרב שלמה זלמן. באופן כללי, המדע יכול רק לומר אם הלב פועם או לא פועם, אם הגזע המוח חי או לא חי. המדע לא יכול לטעון, וזה בכלל לא קביעה מדעית, האם יש פה מוות או חיים. קביעת רגע המוות היא בעצם קביעה של אנשי רוח, של אנשי תרבות, והיא לא קביעה של אנשי מדע. המדע יכול להעיד על העובדה, אבל מי אמר שזה שפסק הלב מלפעום פירוש הדבר שהאדם מת? זו קביעה בעצם תרבותית, דתית, פילוסופית. יש תרבויות עד היום שראו את משכן החיים במוח, יש תרבויות אחרות שראו את משכן החיים בלב, אולי תופתעו לשמוע שיש תרבויות כמו ביפן שרואים את מרכז החיים בקיבה. ולכן אותו חרקירי המפורסם, שהוא בעצם ביפנית סיפוקו, הוא החדרת החרב לקיבה ושיסועה עד למוות. למה? כי מרכז החיים הוא בקיבה. זה קביעה תרבותית. אף אחד לא יכול להגיד מי צודק או לא צודק. פה בעניין הזה כולם צודקים. בהלכה שלנו, והתחיל הדבר כבר מהגמרא, יש שאלות האם מדובר בפעימות הלב או שמא בנשימה. בעולם, בעידן המודרני, השאלה היא מוות לבבי או מוות מוחי. הרב משה פיינשטיין, וכמו פסקה הרבנות הראשית לישראל, קביעת גזע מוות, גזע מוח, הוא שקובע את מיטתו של האדם. אגב, זה פסיקת גם מדינת ישראל, וזה הפסיקה שהתקבלה במשפט הקונטיננטלי והאמריקאי. גזע המוח מת, פירוש הדבר שאדם מת. אין הדבר קשור לפעימות הלב. וזה כך פסק הרב משה פיינשטיין. הרב אוירבך ניצב, הרב משה פיינשטיין בתחילת דרכו, התיר להחדיר חומר רדיואקטיבי שהולך למוח, ורואים אם המוח עובד או לא עובד, לימים הוא המיר את זה בבדיקה שנעשית עד היום, שנקראת בהגה הרפואית ברה. ברה הכוונה זו שהיא בדיקה שבודקת תפקוד של, של המוח בעזרת גלי חשמל. הרב אוירבך מתנגד לשתי הבדיקות, יש פה דין של גוסס והוא לא רוצה לגוע בו, וחלילה בבחינת מעצים עיניו של מת שהוא שופך דמים. הרב אוירבך נשאר נאמן למסורת שבעצם מדברת, הגזע המוח אף אחד לא דיבר, על מוות מוחי במסורת שלנו לא כתוב שום דבר, לא ידעו גם בימי חז"ל מה זה בכלל מוות מוחי או גזע המוח. הרב אוירבך מדבר על מיטתו של גזע המוח, ואז גם אם מותר לנתק את המכשירים, צריך להמתין עד להפסקת הלב מלפעום. זו גישתו. למעשה אי אפשר לחתום על כרטיס אדי, כי גם ככה זה לא יעזור לך שום, לא יעזור כלום לאף אחד אחרי שהלב פסק מלפעום. אבל בסוגיה הזאת הוא יוזם בעצמו, רב ראש ישיבה משערי חסד, יוזם ניסוי רפואי מדעי שמנה כ-15 רופאים בבית חולים של שערי צדק, ויש לזה גם סרט וידאו, לא הכי סימפטי לצפייה, אבל יש מי שרוצה לפנה לרב דוקטור שפרן, יוכל לקבל אם הוא נותן, אבל הוא מראה את זה. ושם מה שעשו, לקחו כבשה מעוברת, חיברו אותה למכשירי הנשמה, דם וכו', הרדימו אותה, הסירו את ראשה מעליה, וניסו לילד את העובר. בפעם השנייה שהם ניסו, העובר נולד חי. לקח כמה דקות טובות, הרב שטור מוזמן כותב ששלוש וחצי שעות, אבל לפי מה שנראיתי בתיעודים זה 25 דקות, בכל מקרה נולד עובר חי. שלוש? אז נקצר. בעניין הזה, נקצר תהליכים, הרב אוירבך מודה שהניסוי מעיד שהוא טעה. הוא מעיד שהניסוי מראה בעליל שמות גזע המוח הוא הקביעה והוא הקריטריון ההלכתי למות האדם. אף על פי כן הוא מסיים, ולא כמו שחשבתי שזה בלתי אפשרי, אבל אף על פי כן אני על משמרתי אעמודה, כמו שכתבתי קודם, שאין לסמוך בוודאות על המדע הרפואי כל זמן שעדיין יש פעימת לב, אף שקרוב לוודאי שזה רק מפני המכשיר בלבד. זאת אומרת, הוא אומר אני בעצם טעיתי, אבל אני מסרב לחזור בי. אני לא סומך, וזה הקביעה שאומר, אני לא סומך על המדע. עכשיו נשאלת השאלה, אם הגענו כבר לדיון בשתי דקות האחרונות, למה מאחד הוא מאמץ בשתי ידיים, ומנגד הוא דוחה? בקצרה, יש אצל הרב שלמה זלמן אוירבך פסיקה שאני הגדרתי אותה כפסיקה הומניסטית. פסיקה הומניסטית פירושה, ההתייחסות לחיי האדם או איכות חייו כקריטריון הלכתי מחייב. ולכן, כל עוד יש פגיעה באיכות חיים, או חלילה בחיים עצמם, הרב אוירבך לא יסמוך על המדע. וזה מה שקרה כאן. כל עוד מדובר בחשמל, הוא מאמץ את המדע באופן כללי. אבל אם ניקח גם את ההגדרה של שלום רוזנברג, אז יש מה שנקרא אימוץ המדע, אבל עם גישה מגבילה. אצל הרב שלמה זלמן רואים את זה כאן מפורש. הוא מאמץ את המדע בשתי ידיים, אבל הגבול של המדע זה חיי אדם. ולכן כשמדובר פה ולו בדקה אפשרית של קיצור חיים, הוא, זה הגבול שלו. המדע פה חוצה את הגבול. הגבול שלו זה לא להיכנס לחיי אדם. והוא לא מוכן לוותר על חיי אדם ולו לדקה אחת קצרה. לכן מצד אחד יש פה אימוץ, מצד אחד יש פה עימות, כאשר הקריטריון מתי זה ומתי זה, זה מה שנקרא הפסיקה הומניסטית, קרי חיי האדם. תודה רבה.
תודה רבה. כן.
אבל לזה אין סוף, אז אם ככה, למה לא לקחת מבן אדם חי, בריא ושלם, ולקחת לו ולחיות עשרה במקום?
כאן המדע מגדיר שאדם מת, בגלל שאתה לוקח את העיקרון.
המדע מגדיר שאדם מת, הוא יגיד לך, על המדע אין סמכות להגדיר. המדע מגדיר מת, אני אומר לך, אתה עברת את הגבול, מי נתן לך, אתה יכול להגיד לי אם הגזע המוח עובד, אתה לא יכול להגיד לי אם הוא מת, מת אני מחליט. אמרנו, הקביעה של מה זה מוות זה קביעה של אנשי הרוח, לא אנשי המדע. מדע יכול להגיד לי העובדה, יש לב, אין לב, מוח עובד, מוח לא עובד. אתה לא יכול להגיד לי מה זה מת. מת אני אחליט.
טוב, יש לי הערה קטנה.
כן.
לגבי ה... שנייה, מיד אני אצל את הטוב שלי פה. לגבי הדברים שאמרת בתחילת דבריך על... על... מול החזוניש בשאלת החשמל, יש שאלה קשה של כמה באמת אפשר לרדת למיקרוסקופיה הזאת. זאת אומרת, אתה הצגת את זה שהוא בוודאי צודק, כי הוא מסתכל על זרם של אלקטרונים, בעוד שאנשים אחרים מדברו על שהוא תוקע את הזרם באקוטים. יש שאלה חשובה, ואני לא חושב שזה המקום לדון בה, אבל של כמה אתה מוכן לרדת למיקרוסקופיה, כשאתה מדבר על דבר כמו גרמה במלאכות שבת, קשור לדברים של קרב רוזן, שלא נמצא איתנו כרגע, אבל בפירוש, אם אתה רוצה לרדת באמת למיקרוסקופיה, אז אני מוכן להגיד לך שגם מי שחורש על ידי דחיפת המחרשה, הוא עושה גרמה, כי הוא רק מפעיל כוחות משכבת האלקטרונים החיצונית של היד שלו, על שכבת האלקטרונים החיצונית של המחרשה, ולדוגמה יש ירושלמי ידוע שמונה את כל המלאכות שנזכרו בשביעית, בתור מלאכות כמו סוקרים את האילן בסיקרא וכל מיני דברים שהם גרמה גמורה, בתור מלאכות שבת, הרבנו חננאל מביא את זה מן התובדף עם ג' זאת אומרת, השאלה איפה לוקחים את הדברים בתור קופסה ואיפה יורדים למיקרוסקופיה היא שאלה קצת יותר סבוכה, אני חושב, מה...
גם בזה עסקתי, אם אתה רוצה אני יכול להסביר את זה גם אבל אצל הרב שלמה זלמן כל עוד מדובר בדברים שקשורים לגברה הקריטריון הוא החושים האנושיים שלך, לא המיקרוסקופ כל עוד מדובר, חשמל זה חפצה, זה לא גברה, אז הוא יגיד לך, אז תרד למיקרוסקופיה. אגב, באלקטרונים גם, כעזור, גם מיקרוסקופ לא יעזור. אבל לפחות הקונספט הוא שאין פה תפיסה של פיזיקה אריסטוטלית. הוא משתמש בפיזיקה מודרנית, וזה אחד מחידושיו הגדולים.
כן.
יש יותר
בין שני הנושאים.
בחשמל
אין גמרות שמדבר על מוות, אלא מדבר על המדע, כדי לומר שאני צודק ולא מישהו אחר.
גם בעניין הזה, טוב, שאתה עוסק במדע זה דבר מודרני, מה לעשות? אבל הגמרא, גם הגמרא, הניסוי דרך אגב...
יש איזה
התנגדות,
הוא אומר, אני לא
סומך
על המדע, אני
סומך
על
הגמרא. אז חשמל, אין שאלות. טוב, זה נכון. בעניין הזה נכון. כן, פרופסור שפרכר. סליחה. כן, סליחה, סליחה, אני מתנצל. האמת שהוא לא מתייחס לנאמנות הרופאים הוא גם לא כתב לא מתייחס, אני לא יכול להגיד דברים בשמו הוא לא מתייחס לנאמנות הרופאים כקריטריון בקביעת הלכה
אני רוצה להעיר תגיד לי הרבה פעמים אני חד לנקודות המעניינות הייתה, הוא שאל אותי שאני רק שאני אבדוק במעבדה, באיזה טמפרטורה אפשר להגיע בכלי שלישי.
אוקיי.
שכלי שלישי אינו מרשם, איזה טמפרטורה.
כן.
אז אמרתי לו, אז עשינו ניסיון, הגענו ל-80 ומשהו מעלות. כלי שני שטבול בתוך כלי שלישי. אז שלישי טבול בתוך כלי שני. אז הוא אמר לי, אבל ההלכה היא לא זאת, אלא ההלכה היא קובעת, וכנראה הגורמים הם לא מה, הם לא מהמדעים. זה לא אמר רומא. אני רוצה לדעת המדע, אבל ההלכה היא הקובעת.
בסדר, זה משהו אחר. יש מה שנקרא אמת הלכתית לעומת אמת עובדתית, ואמת הלכתית בינינו, מה, בימי קדם לא ידעו שכלי שלישי מגיע למעל 45 מעלות, ודאי שידעו, אבל זה קביעה הלכתית שכלי שלישי לא מבשל, נקודה. לא מעניין אותי מה הטמפרטורה בעצם. זה כבר קביעה. אגב, יש פוסקים שטענו אחרת. יש פוסקים שטענו שגם כלי שלישי מבשל במידה והוא יד סולדת בו. נכון.
טוב, גם כאן יש ירושלמי, אין לך חלוץ ברור כל שיעור מהלך תחתיו, זאת אומרת, אפשר להבין שהמרחק מהאש הוא מה שחשוב ולא הטמפרטורה. טוב, בכל אופן, רגע, איזה קצר מאוד?
כן.
אז ראית בנושא אתיקה רפואית, במקרה שלנו ממש לא, אבל הסברנו גם למה לא. לגבי החשמל, המדע לא התעדכן, מה שהוא ידע זה מה שהיה.